חוץ הקופסה, פרק 35, פרק חזרה מפגרה. ראינו, התחיל עם השירי דיכאון שלו.
מה ינחם אותנו אם לא זה? חזרנו אחורה.
זהו? נגמר המשחק, דקה 96, סיום תוספת זמן, פתחת זוהר שירי דיכאון, וככה הגעת לאולפן?
הלאה, תשמע, יחזירו אותנו חודשיים אחורה.
ערב טוב לך, דור סנדר זלופה, וברכה.
ערב טוב וברכה, רע מאוד.
והיום, גבירותיי ורבותיי, חוזר אלינו, אהוב ליבנו, הצלע השלישית, שהיא הצלע הראשונה. בולי, מה קורה?
אהלן, ערב טוב.
נדב אילוני, נדב אילוני.
מה שאתם לא רואים, נדב אילוני בולי שכבר יושב פה עם המחשב, מסודר, מקצועי, כמו שצריך. חוזר אלינו, ואנחנו, כאמור, בפרק 35, כי פרק 34 בעצם היה הפרק שעשינו עם...
המשחק חוץ היה בראשון.
משחק חוץ בראשון, באולפן של פרימו. היה פרק שמאוד נהננו ממנו. אתם כמובן בסיום ההזנה לפרק הזה מוזמנים לחזור פרק אחד אחורה ולהקשיב לתקופות יפות יותר מהיום.
האמת שגם ניהלנו דיון מעניין על לאן מכבי נתניה הולכת, אז זה לא...
נכון, נכון. פרק מאוד מעניין, היה אורח שלנו גם בני לם בפרק הזה, אז מי שעדיין לא האזין, אתם מוזמנים להאזין. פרק אחד אחורה, פרק 34. היום אנחנו בפרק 35 אחרי משחק... באשדוד, שיש לנו הרבה מה להגיד עליו, ואנחנו תכף ככה נפרק אותו לגורמים. אבל לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו רוצים להגיד שהפודקאסט בחסות לשכת יועצי המס בנתניה. לשכת יועצי המס בנתניה, שכבר דיברנו על זה בפעם שעברה, למה דואגת לנו?
הפרנסה.
מה שהיום, לא, אם היו לנו היום את יועצי המס באשדוד, יכול להיות שהייתה לנו פרנסה. אבל זהו, אז לשכת יועצי המס בנתניה, זה בעצם רשימה של יועצי המס שהם חברי הלשכה, וטלפון אחד להם, והם עוזרים לכם בכל מה שקשור, אם אתם עצמאים, רוצים לפתוח עוסק מורשה, עוסק פטור, הם עוזרים לכם גם בכל התהליך, וגם הכי חשוב, מישהו כבר עוסק מורשה, עוסק פטור, הם פשוט יחזירו לכם כסף לכיס, חוסכים לכם במיסים, אני יכול להגיד מניסיוני האישי, אני עצמאי, ואני, לא חשוב שמות, לקוח של אחד מיועצי המס חברי הלשכה בנתניה, והבן אדם פשוט חוסך לי המון כסף כל שנה. אז כל מי שמקשיב לנו, חבר'ה, את הרשימה של חברי לשכת יועצי המס בנתניה, יש בעמוד הפייסבוק של מחוץ הקופסה, ואתם מוזמנים ליצור איתם קשר, ו... להכניס עוד כסף לכיס, להגדיל את הנטו שלכם, ו...
אפשר גם להגיע ללשכה?
לא.
לא?
לא, אל תגזים. קודם טלפון.
רק הבנתי. בטלפון.
בטלפון?
לא, אני אוהב לבוא לדפוק בדלת.
בסוף אתה דופק בדלת של אחד מיועצי המס, אתה מגיע למשרד של מישהו.
הבנתי.
אבל מה שבאמת חשוב להבין זה שזה לא סיסמה. עם אשכרה...
לא, גם הרואה חשבון שלי חוסך לי כסף, אני יודע.
מדהים. אז זהו, אז אתם מוזמנים ליצור אתם קשר, ותודה להם שהם תומכים בנו
ובפודקאסט. תודה רבה, רבה. לא מובן מעיניו.
ואנחנו ממשיכים הישר על המשחק. אתם רוצים שקודם נעבור על ההרכבים, ואחר כך נספר איך התגלגל האירוע?
וואלה, תשמע, אני כל כך מדוכה שלא אכפת לי איך תתחיל, איך נמשיך, איך זה, וואלה. אני כן. היום...
אז תשמע. כדי להעביר לך את הדיכאון, או לא לקפוץ ישר לתוך הדיכאון, קודם דבר על ההרכב, אחר כך אני אתחיל לדקה אותך מה קרה עם ההרכב הזה. סבבה?
כן.
אז תן לנו אתה את ההרכב של נתניה, בולי, תן לנו אחר כך את ההרכב של...
תחילה הרכב הקבוצה הרוחת, איתמר ניצן בין הקורות, גלאבוב, גנדלמן בלמים, נשיא מגן שמאלי, ג'אבר מגן ימני, אינו, שש, מעליו, איתן ואביב, וכנף ימין פטריק, כנף שמאל רוטמן, ובכל התקפה בילנקי.
בולי, אשדוד.
אשדוד עם ג'רפי בשער, סווטקוביץ' ואוואני בלמים, מגן שמאל קמאני, זה שגם נבחן אצלנו.
אה, זה הוא?
כן.
תגיד, זה בלי הצוואר?
זה שנבחן אצלנו לפני שהבאנו את נסים.
לא, זה אם.
יש להם שחקן אחד בלי צוואר, שמתם לב? אתם חייבים לראות את זה.
לא התעמקתי בצבא. אז קמאני מגן שמאל, מגן ימין, זוהר זסנו. היה להם באמצע את סבג, כנען ו...
שלב ארוש. נאור סבג המצטיין בשדה.
נכון, מוגיס בחוד. וברח לי עוד שניים.
לא, שיחקו...
הקולצה בכנף.
הקולצה וכנען שיחקו בכנפיים, מוגיס בשפיץ, ושיחק קלעד שחף מאחורי החלוץ. נכון.
כן, וכמעט כל מי שאמרתם עכשיו, כמעט כל שם גרם לנו לצרות. במיוחד במחצית הראשונה.
פלוס בריאון שעלה מהספסל.
כן, אז טוב, אז מה שקרה זה שאתם יודעים, נגמרה הפגרה. התיישבנו לראות משחק, נרגשים, אחרי שהנבחרת חרבנה במכנסה עם שני משחקים, אמרנו, הנה, חזרנו לליגה, יאללה, בוא נראה את נתניה שלנו לוחצת. ומנצחת באשדוד, ולפני שהספקנו להבין מה קורה, על הדקה הראשונה חטפנו שער.
לחצו אותנו,
אינו שם מאבד את הכדור לארוש, נשים שם, מנסה לעשות סגירה ועושה שני צעדים קדימה, ובעצם מאבד את זכריה מוגיס.
לא ברור מה הוא עשה, אם הוא ניסה לצאת לנבדל או...
לא, הוא גם נתקע בין שניים, מקולציה הוא זה שעשה את התנועה ללא כדור, והוא בעצם נתקע בינו ובינו, גנדלמן הוא זה שיצא.
הוא סתם יצא מהעמדה,
הוא יצא מהעמדה, הוא עשה שלושה...
פשוט ויתר, הוא אמר אוקיי בוא, לך תן גול.
לא, לא, זה לא נכון, הוא כאילו יצא שני צעדים קדימה, ובעצם אתה צודק שהוא עזב את העמדה.
אבל למה? למה הוא יצא?
אין סיבה.
שום סיבה.
בגלל זה היה מוזר. ואחרי שהוא עשה את השני צעדים קדימה, אז מוגיס כבר...
עבר אותו, נגמר.
ונגמר, ומוגיס צריך להגיד, סיומת יפה, לפינה רחוקה, כן. שער.
אבל איבוד של אינו באמת חוסר
מה לחיים. מה זה? תגיד לי, זה שערוריה, זה באיבוד כדור.
ננסה, אם בזמנו דיברנו על רוטמן, שניסה לעשות דריבל בכלל ליד ה-16 של היריב.
זוב אחי, זה איבוד כדור.
הוא מנסה לעשות דריבל בחצי שלנו, בשליש האחורי.
נורא, זה היה איבוד כדור נורא.
ותכף נגיע גם לגול השני, אבל עוד לפני הגול השני, שתי דקות אחרי זה, כאילו, אתם יודעים, כבר באיבוד שלנו, אמרנו, רגע, מה קורה פה? מה, הם לא הגיעו? מה זה, איפה פה? אתה יודע, אפס אגרסיביות, אפס, כאילו, עליתם עכשיו למשחק. קצת ריכוז. ושתי דקות אחרי זה, גם איתמר מסתבר מהבית הריכוז, ומחזירים
לכדור. מחליק.
מחליק. אבל זה גם, זה, אתה יודע, זה... מגיע לך כדור לכיוון השער, אתה תהיה דרוך. והוא מחליק, ושם במזל הכדור עובר לו מתחת לבטן ויוצא ליד הקורה. וזה היה רק פרומו לדקה החמישית, ששם מכדור קרן של אשדוד.
כן, אבל גם איך הכדור יצא לקרן?
אני לא זוכר את הסגור.
היה כדור שלנו, אצל איתמר ניצן בידיים, בשליטה שלנו.
הוא מסר לגלאבו ויצא.
התחיל אותו רגע שמאל, את הכדור שם לנסים. הכדור חזר אליו. לרגליים, ודווקא אנחנו מחמיאים לו הרבה על המשחק רגל, ואז במסירה לא טובה לגלבוב.
מסר החוצה.
בדיוק,
מסר החוצה.
אז אשדוד לוקחת את הקרן, הכדור מוגבל לעבר כמובן סווטקוביץ', כולם יודעים, כל האצטדיון, כל מכבי נתניה, כולם יודעים שהכדור הולך אליו, ועדיין הוא עולה מעל גלבוב שבכלל הוא מנטר, ואיתמר ניצן, שזה בתוך החמש שלו, קופץ ובכלל לא בכיוון של הכדור.
הוא עלה בין חמישה שחקנים שלנו, ושוער עם ידיים, וגם אם זה יאן קולר עולה לנגוח, ולא סווטקוביץ', אז שוער צריך לקחת את הכדור עם הראש של סווטקוביץ'.
גול של איתמר ניצן ב-100%.
מה זה, תגיד לי. זה גול מביך. זה גול שלא מתאים לרמה של ליגת העל.
מסכים איתך, וגם לגלבוב אי אפשר לנקות אותו מהגול הזה, כי גלבוב היה צריך לפחות להפריע לו כדי שאיתמר ניצן ייקח לו את הכדור עם היד.
גלבוב, אתה אומר, הוא יותר גבוה ממנו, יותר גם ככה הוא בתקופה, אתה יודע מה שניהם השמים, אבל איתמר ניצן זה ברמת המביך. גלבוב זה ברמת, אתה יודע, כמו שהוא מציג. כמעט לאורך כל העונה, אבל ששוער יחטוף גול כזה בתוך החמש שלו מקרן שהכדור עולה גם כל כך גבוה ויש לך כל כך הרבה זמן, תגיד לי, מה אתה רציני?
שמה, וגם צריך לשים את האצבע, זה גם לא פעם ראשונה שכאילו אנחנו הרבה פעמים מקבלים גולים מנערכים.
דיברנו על זה פה מלא שאתה לא היית, בולי, אמנם היית איתנו בטלפון, אבל דיברנו על הנקודה הזאת, שזה נהיה סדרתי. אין משחק שאנחנו לא קבלים גול ממצב נייח. אין דבר כזה.
הם קפצו היום.
או מחופשית.
קפצו?
לא שמתי לב. קפצו, לא קפצו.
המאזין והאח ובן הבית, מיקי ז'אן, טוען שהם לא מקפצים.
לא מקפצים.
גם לפני הגול היה, בדיוק לפני הגול היה קרן. גם בקרן הזאת לא הגענו ראשונים.
אז זהו, אז דקה חמישית, אז בעצם מה קרה לנו פה? דקה ראשונה, דקה שלישית, דקה חמישית, חמש דקות ראשונות, אתם עולים למגרש, ואתם כאילו, איפה הריכוז, איפה האכפתיות, חזרתם מפגרה, אתם עולים למשחק באשדוד, כל כך חשוב, מה זה הרכות הזאת, מה זה, לא יודע, אני הרגשתי כאילו ממש כעסתי עליהם, כאילו ככה אתה לא עולה למשחק, עם כל הכבוד, וזה לא שאשדוד היו גדולים 5 דקות, זה פשוט נתניה,
לא הופיעו, לא עלו למשחק.
לא הופיעו.
כן, אבל מתי הופענו מאז הגביע נגד חיפה?
כן, אבל להתבזות ככה 5 דקות, זה יריקה בפנים של כל מי שבאו למגרש וכל מי שפתח טלוויזיה. זה יריקה בפנים. מי שקבוצה שעולה למשחק כזה, אחי, היום היה משחק עונה. המטרה שלך זה מקום רביעי, או שאתה מבלף את כולנו, שהמטרה זה רק השני למאי. אם המטרה מקום רביעי, היום היה משחק עונה. ואם זה משחק עונה והגעת ככה, אז יורקים לנו בפנים.
אנחנו נגיע לעניין הזה של שני במאי, וזה, נדבר על זה אחר כך. זה היה, אמרנו בדקה החמישית, זה ממשיך באותו כיוון, נתניה לא מוצאת את עצמה למגרש, ובדקה ה-16 אנחנו כמעט מקבלים את השלישי, עם דאבל פס של קנען ומוגיס, שפשוט עושים צחוק שם מגלבו וגנדלמן.
כן, אין גנדלמן, גנדלמן שחק, אין חבלם על החלוץ, אמרנו את זה, חלוצים חוגגים.
אבל גם גלבו בכזאת עירקות וחולשה מול מוגיס שם. קנען מקבל את הכדור, גנדלמן בכלל לא בכיוון, והוא פשוט מוצא את עצמו לבד, מ-16 מטר, היה חייב לתת גול, אני לא יודע, איתמר שם לקח את הכדור, צלה יפה של איתמר, ובנס אנחנו לא אחרי 16 דקות כבר ב-3-0, ומתחילים לראות את ביתר ירושלים בראש. זהו, ואז בדקה 22 זה היה הפעם הראשונה שראינו את מכבי נתניה עושה משהו, כשאזולאי חוטף כדור. הוא טיפה מאחר במסירה, אבל בכל זאת השאיר רוטמן מצא את עצמו בכל זאת ממול השוער. כן, אבל היה אופסייד, ורוטמן גם בעת חלש לגוף של השוער, אבל זה היה הפעם הראשונה שאתה אומר, אוקיי, אולי היינו פה קרובים,
נחזור למשחק. ברגע שאיתן נכנס למשחק, הצלחנו לצאת מהשליש שלנו ולהתחיל שרי כדורגל. כי מהשליש שלנו והלאה יש לנו יתרון על אשדוד. אשדוד יש לה יתרון מובהק בחלק הקדמי, על החלק האחורי שלנו. ברגע שעברנו את הקו לחץ שלהם והתחלנו לשחק, ואיתן התחיל לקחת את המשחק על עצמו, את האמצע, היינו יותר טובים, אבל זה לא שווה כלום, כי כבר את הבור שחפרת ב5 דקות הראשונות כבר אי אפשר היה לחסות. זה לא באמת היינו במשחק היום בשום שלב שלו, בעיניי לפחות.
זה כמעט היה שווה משהו בדקה ה-31, ששם היה לנו מצב כפול, שהתחיל מהגבעה של ג'אבר, אז אולי נוגח, היה חופשי לגמרי, נוגח לקורה, רוטמן כמו רוטמן עטה לכדור החוזר, ובדרך כלל הוא שם את זה ברשת, הפעם הוא בועט חזק, אבל ג'ירפי מציל את הכדור לקרן, ומיד מהקרן, שנשים מגביה, תאמסי בא לקרוב, נוגח למשקוף, ושם הייתה תחושה שהנה אנחנו עושים 2-1 עוד רגע, וזה באמת קרה, אחרי 5 דקות, דקה 36, איתן אזולאי מחלץ את הכדור באמצע, שוב איתן, זה לופה, מתקדם, מוסר את הכדור שמאלה לנסים.
לפטריק.
לא, לנסים. נסים שולח את הכדור לפטריק תאומסי על הקו. פטריק מוציא רוחב, אחורה. אביב מגיע עם ההצטרפות שלו מהקו השני, ומקרוב בועט פנימה.
פעולה היחודה שהוא עשה במשחק, אביב.
כן, וגם סוף סוף התקפה ש... זאת הייתה התקפה של גול.
היה דקות טובות, היה רבע של 10 דקות טובות מאוד.
וכמו שאמרת, חטיפה של איתן, חטיפה בחצי של היריב, יציאה יפה.
כן, גם הכדור שלו לנסים היה כדור יפה, גם הכדור של נסים היה כדור טוב. הייתה התקפת כדורגל.
הבישול של פטריק היה מצוין.
לצערנו, בדקה 41, אביב מסמן שהוא לא יכול להמשיך, קיבל מכה במותן, ומבקש חילוף. יוצא החוצה, נכנס אוס בילו בדקה 41, ובתוספת הזמן של המחצית, כדור נייח ממש בשניות האחרונות של תוספת הזמן, כדור נייח של נתניה, שנגמר בזה שהכדור הולך מנסים שכאילו מגביע אותו, הוא לא באמת מגביע אותו, מוציא כדור על הארץ לתאומסי, תאומסי ממשיך אותו פנימה לבילנקי, שהיה בנבדל, בעת וג'רפי לקח, אבל לפחות ראינו תרגיל, היה שם תרגיל.
היה גבולי הנבדל שם, אם היו מותחים קו, יכול להיות שלא היה נבדל. לא, כי המגן השמאלי של אשדוד, תקשיב, לא רואים את זה בזווית צילום. אבל המגן השמאלי של אשדוד, אתה רואה את הפסים על הדשא, היה ממש בקו עם בילנקי, אם היו צריכים למתוח קווים, לא בטוח שהשאר זה אם היה גול. אני אומר לך, ראיתי את זה, הסתכלתי על זה.
זה בפינה?
לא, איזה פינה. עזב אותך. תגיד לי מה הפינה.
היום הבעיה שלו זה לא השופטים.
מי? אנחנו נעשה להם הנחות, אחי?
תקשיב, בסופו של דבר, הסיבה שציינתי את המצב הזה, כי ראינו שם איזושהי עבודה שהייתה על מצב נייח. זאת אומרת, הכדור לא במקרה הלך במקום בהגבעה. הייתה שם הטעיה כאילו מגביעים, הכדור הלך על הארץ, את האומסי שבא, גם עשה תנועה כדי להגיע לכדור. הכל היה מתוכנן, רק שנתפסנו בנבדל, וזהו, וגם הכדור של בילנקי נחסם, ואנחנו יורדים למחצית. דקה 50, שער של בילנקי, שנפצל בנבדל.
אופסייד.
אופסייד ברור, נכון? אין מה לדבר על זה יותר מדי.
טעות מי שמסר לו. לא היה צריך למסור לו, הוא היה שהוא בנבדל. תוציא החוצה.
אז זהו, אבל הייתה שם תחושה, בגלל שהתוצאה הייתה 2-1, ופתאום אנחנו כובשים שער, שאומנם נפסל בנבדל, הייתה שם בדקות האלה איזו תחושה שאולי זה אפשרי.
ברבע שעה הראשונה של החצי השני, הייתה תיאוריה שניתן גול. אחר כך זה נגמר.
כן. ובדקה ה-70, יובל שדה מחליף את גלבוב, שהיה שם פחד של הצוות שהוא יקבל צהוב שני. אז גלבוב יוצא החוצה. ואיגור זטנוביץ' מחליף את איתן אזולאי. בדקה 72, איגור, שזה הרגע נכנס, מה עושה פעולה ראשונה? מאבד כדור לגול.
אבל גם, מאיפה העיבוד הזה מגיע? כדור חופשי שלנו. לא, כדור חופשי שלנו.
לא היה אאוט שם?
לא, כדור חופשי על החצי. אינו מוציא את הכדור. זלטנוביץ' לא משתלט טוב.
סליחה, אינו הוציא לו כדור טוב. זלטנוביץ' היה עם הגב לכדור, במקום לבוא עם הפנים
לא,
לכדור,
אני מסכים, לא השתלט,
במקום לשים גוף, כן, הוא החליט שהוא ניגש עם החיצון של הרגל.
שלנו, ביתה חופשית שלנו, בחצי של היריב, זה מה...
אני מסכים, אבל
פעולה
רשלנית, אתה יודע את מה זה הזכיר לי?
ולא עשה כלום בשביל לעצור את הכדור, פשוט לא ראה, לא, למה לא?
למה לא?
למה לא? למה לא לסגור את הקו מסירה? למה לא הולכת אחורה? למה להציץ? עברו 3 שניות ואתה עדיין עומד באותו מקום, הרי אתה יודע שהכדור ילך לבריון. אז נכון, לא אתה טעית, לא אתה איבדת את הכדור, אבל תעשה יותר, אתה בלם, אתה לא משחק באמצע. מאחוריך אין אף אחד, אין מי שיתקן, זה רק אתה. אז הוא מסובב את הראש אחורה, הוא רואה את בריון, הוא רואה אותו, הוא עושה את התנועה. אז תרוץ לשם, תסגור את המסירה. לא.
אני חושב שהייתה גם אי הערכה ליכולתו של קנן להעביר את הכדור הזה כל כך מושלם לבריון. בכל מקרה, העיבוד הזה של איגור עצבן אותי, זה הזכיר לי את העיבוד, אתה זוכר את העיבוד המעצבן של רוטמן? אתה זוכר שניסה להשחיל? זה שניסה, לא במשחק הזה. שניסה להשחיל וזה, זה אותו דבר. אתה הרגע נכנסת למשחק, אתה מקבל כדור מבוריס אינו, מה אתה מאבד את הכדור להתקפה מתפרצת של אשדוד עכשיו?
לא יודע למה הוא נכנס לשם בכלל, לא יודע למה הוא נכנס לעמדה הזאת בכלל. מה הוא יכל היה לעשות? מהעמדה של איתן אזולאי, שאיתן אזולאי לא עשה היום, והוא היה מצוין. לא, באמת. כאילו, מה זלטנוביץ' היה יכול לשנות בעמדה הזאת?
הוא רצה להמר, כי זה לדחוף את
להמר, אז תוציא את רוטמן.
מה גם
למרות שרוטמן היה בסדר, תוציא.
רוטמן היה מצוין. מה גם שזלטנוביץ' חלש מדצמבר. זה לא שרת עכשיו, איתן היה טוב, אז תוציא מישהו
ש... תוציא טינו.
כן, תוציא מישהו שהיה פחות.
תוציא טינו, הוצאת את השחקן הכי טוב שלך היום, היחיד ששיחק. עוד אם תחבוש את על הראש.
אני לא מסכים איתך שהוא היחיד, אני מדבר על זה.
תחבוש את על הראש ציון 10.
אז צריך גם להגיד מילה שהיה שם כדור של, כדור יפהפה של קנן מעל...
הוא שחקן, מה?
וגם הסיומת של בריון, צריך גם להגיד עליה, בריון מסיים לרשת הגבוהה.
הוא גם שחקן. הפעם הוא משחיל אותנו.
מדהים.
הוא גמר את האוויר אחרי 10 דקות.
כן.
מקצוען.
אבל לא לפני שהשחיל לנו כדור לפינה רחוקה. ואז זה כבר 3-1. ואז בדקה 89 איזה עבירה על פטריק שכולם כבר שכחו ממנה, והוא קם והוא בכלל לא ביקש פנדל.
לא, הוא התגלגל הרבה זמן.
כן, אבל הוא לא חשב שזה פנדל, הוא רצה פאול ליד הרחבה, אף אחד לא חשב שזה פנדל. פתאום הכדור יוצא החוצה ו...
גם אשתי לא הבינה מה קורה.
ועוצרים את המשחק וזה ו...
לא הבינה, מה זה? פנדל? מה זה אומר?
גם אני לא הבנתי, לא רק אשתך. אני לא הבנתי מה קורה. ואז פתאום שראיתי את ה... שעבר בודק פנדל, אמרתי, אוקיי. וזהו, ואנחנו מקבלים את הפנדל. האמת שלמרות שאיגור הוא פנדליסט נהדר, אני קצת פחדתי שהוא ניגש לכדור, כי הוא בתקופה רעה מאוד, אבל בפנדלים אין עליו.
אולי זה יעשה לא טוב.
שם את הכדור בפנים, וזהו. ושם בעצם היו עוד איזה ניסיון ורבע לעשות את ה-3-3, אבל זה, לא היינו באמת מספיק טובים ומספיק חדים ומספיק מסוכנים לשער. והמשחק מסתיים ב-3-2, ומי שהיה מבין מאזיננו הכי קרוב לתוצאה, הוא המאזין בשם אסי דורון.
היידה אסי.
הייתה לי תחושה שזה מישהו שקוראים לו אסי. דורון.
אז אף אחד מהמאזינים לא ניחש נכון, אבל היה אחד שניחש הכי קרוב, אמר 3-1, נכון, אסי דורון?
נכון מאוד לצערי, ועוד הייתי במתח בדקות האחרונות כי כמעט קלט עיבול.
אבל עדיין שמחת שנתנו את ה-3-2, כן?
ברור, ברור, ברור.
זוקית מחמת הספק.
אני רק אספר לכם שאסי, אסי דורון, רשם לנו, היו דרך אגב 80 ומשהו מנחשים, הוא היה הכי קרוב, הוא אמר 3-1 לאשדוד, אביב כובש לנו, שזה מדויק, וסווטקוביץ' כובש להם, הוא רשם 2 לסווטקוביץ', 1 לקנן, אבל הוא היה הכי קרוב, גם בתוצאה וגם הכובשים, פגע בשני כובשים. אז אסי, קודם כל, תספר לנו ככה, מי אתה, מה אתה, בן כמה, מה עושה?
אז ככה, אני בן 51, מגדרה, עשרות שנים, אוהד נתניה, יש לי סבא וסבתא, מנתניה, הייתי מבלה עם זיכרונות ככה מהילדות, עם עודד וגדי מכנס בבריכה באביחיל.
וואו.
וככה זה נוצר, ב-82-83 התחילה המסורת.
בן כמה אתה היום אמרת?
51.
ותיק אתה, ותיק, עודד ותיק.
הוא נשמע צעיר בגילו.
כן, נשמע צעיר. תגיד,
ואתה... היו שנים יותר חזקות, פחות חזקות, אבל הלב תמיד נשאר באותו מקום.
אתה כאילו במקור מנתניה, ואחר כך עברת לגדרה, או ש...
לא, אמא נולדה בנתניה, וסבא וסבתא, בני דודים תמיד היו בנתניה, כך שביליתי הרבה מהילדות שלי בעיר, וזהו.
אני גם ביליתי באצטדיון של צופרים, אתה יודע? יצא לי איזה פעמיים. ללכת מסבתא שלי ברגל.
ואתה רואה, הסבתות מסתבר בסוף שהסבתות הם אלה שקובעות איזה קבוצה אתה...
מזל שכולם לא ניצחו בשנים האלה, אחרת הייתי...
אחרת היית עוד צפרירי.
הייתי נשאר בלי קבוצה.
תגיד, אז איך הגיע לך המום הזה? למה כתבת 3-1 לאשדוד? זאת אומרת, היית גם בטוח בכובשים, אבל היית גם בטוח שאשדוד מנצחת די בקלות.
זהו, שלא חשבתי באמת שזה יהיה בקלות, אבל משהו בהרגשה אמר שאשדוד בפורמה טובה כבר הרבה זמן, אין לנו את רז שלמה, הולך להיות קשה, את אביב אני מאוד אוהב בתקופה האחרונה, אז זה מה שהביא את זה, ואיכשהו הרגשתי שלא נחזור טוב מהפגרת נבחרת, אף אחד שחקנים לא היו. צערי, זה רגיש ככה.
תגיד, זה לא רק שלא חזרנו טוב מהפגרת נבחרת, זה התחיל עוד לפני הפגרת נבחרת. אז זאת אומרת, אתה צפית שזה ימשיך, שהפגרה לא תעזור לנו בעצם.
כן, כן, לצערי זאת הייתה הרגשה. קיוויתי שזה לא יקרה, אבל זה מה שקרה.
טוב, אנחנו עוד מעט ככה נדבר על זה גם בינינו על ההמשך, אבל תגיד לי, איך אתה רואה את המשך העונה הזאת? זאת אומרת, אחרי ההפסד הזה, יש לנו עוד ביום שלישי כבר את הפועל ירושלים. לאן הולכת העונה הזאת לדעתך?
אני מאוד, אני חושב שהתיאוריה שנאמרת באולפן הרבה היא די נכונה. משהו בגביע ממקד אותנו למשחקים האלה, השניים הנותרים, וכנראה יש לזה איזושהי השפעה. אז נראה מה יהיה.
הנה, זה לופה, מצאת עליך עוד מישהו שהוא בדעתך.
יאללה, אתה מהשנייה הראשונה אהבתי אותה.
טוב, אסי, אז אתה תמשיך להאזין. דרך אגב, מתי יוצא לך להאזין לנו?
זה, שאני טס המון, אני עובד באתונה, וטס כמעט כל שבוע, שבועיים, אז בדרך כלל בימי שני. אני משתדל להשאיר לעצמי את הפודקאסט ככה לטיסה, לשמוע אותו לכל האורך. אז תאריכו, כי זה מכסה דיבול את כל הטיסה.
אתה גם צריך להאריך את זה, תשמע.
לפעמים אני נשבר, וכבר ביום ראשון בנסיעות אני כבר, כי קשה לחכות, באמת תענוג גדול, וכיף נורא לשמוע אתכם.
אז הנה בולי, אתה רואה, עד היום תמיד אמרו לנו בפקק באוטו, יש בן אדם בפקק במטוס. טוב, אסי, תודה רבה. תמשיך להאזין לנו ותמשיך להשתתף ב... אתה גם בקבוצת הוואטסאפ שלנו, דרך אגב, ראיתי.
אכן,
אז,
כן.
אז אתה איתנו, מה שנקרא, כל הזמן. אז אנחנו שמחנו לדבר איתך, ושנתראה בשמחות ובתוצאות טובות. פעם הבאה שתעלה זה אחרי שניחשת ניצחון.
אמן.
אינשאללה, בשמחות, ותודה רבה. אתם עושים עבודה מדהימה ותענוג באמת להקשיב לכם כל פעם.
תודה, בן אדם.
תודה, תודה, אסי. יאללה, לילה טוב.
ביי.
ביי, ביי.
ביי. אז נגענו בזה קצת עכשיו תוך כדי של העצבים, ובואו נעשה את זה בצורה, מה שנקרא, בצורה מסודרת. נתחיל ממך, בולי. מי המצטיין שלך, מי המאכזב שלך?
מה אתה רוצה להתחיל?
בוא נתחיל עם מצטיין, כי אתה יודע,
כי התאכזבנו כולנו.
כי מאכזב, אחר כך בטח אנחנו נפתח עליו הרבה, אז נתחיל עם המצטיין.
נאמבר 1. המצטיין בשדה.
אז אני היום רוצה לפרגן לירן רוטמן, המצטיין שלי. שוב, לא היה איזה משחק עכשיו, אתה יודע, גדול או משהו, אתה יודע, להתאפס עליו, אבל מבין כולם הוא הכי תפס לי את העין. אפשר לגעת גם קצת בנתונים שלו. 86% הצלחה במסירות. במאבקים 50%, 6 מאבקים מתוך 12. היה לו גם 5 מ-5 בכדרורים מוצלחים. איבד 5 כדורים, חילץ 1, גם איים לשער, למסגרת הכי הרבה, 2 מ-2.
שיחק ב3 עמדות היום, בולי, באיזו היה הכי טוב? ימין, שמאל או אמצע?
אמצע.
נכון, ברגע שאביב יצא, אהבתי שהוא נכנס לאמצע, וגם זה מתחבר לכל מה שאמרנו, תשמע, הוא שחקן קו פחות איכותי בדריבל שלו, ולקחת אחד על אחד ובצעד ראשון, אני דווקא חושב שבאמצע הוא באמת יכול להביא דברים אחרים, ובעיניי הוא נראה טוב היום.
המצטיין שלי הוא לירן רוטמן, רבותיי. בולי, אני איתך. ואני רוצה להגיד לכם יותר ממה שבולי אמר, בולי אמר את זה יותר בעדינות, אני הסתכלתי על לירן רוטמן כל המשחק, גבירותיי ורבותיי, אני מודיע לכם חד משמעית, אני יודע שאתם חושבים שגם לאיתן היה משחק טוב, ואכן היה לו. לירן רוטמן היה היום, היה קשה לראות את זה כי זה משחק הפסד מבאס, אבל הוא היה היום רמה מעל הקבוצה. לירן רוטמן היה נייד, נלחם, כל הזמן בא לבקש את הכדור, כל הזמן רצה להיות מעורב, שהיה מעורב היה ברוב המקרים מדויק, השפיע על המשחק. זה על לירן רוטמן שכשהוא היה מעצבן, אמרנו זה מה אנחנו רוצים לראות ממנו. וגם כשהיה פה אלמוג ודיבר איתנו על לירן רוטמן, הוא דיבר על השינוי הזה של לירן רוטמן עובר, וגם על הווינריות הזאת של לירן רוטמן, והיום אני ראיתי גם שהקבוצה הייתה במצב על הפנים, ונכנסה לבור, לירן רוטמן היה זה שהרגשת שהוא רוצה לעשות את השינוי, והוא רוצה את הכדור, והוא רוצה שהמשחק יהיה עליו, כל הכבוד רוטמן, היידה רוטמן.
היה לו משחק טוב, אני מסכים.
על מי אתה הולך?
המצטיין שלי הוא איתן, אני חושב שמבחינתי קנה את מקומו,
בגלל התחבושת?
התחבושת זה הכי מרגש. שמע, אני אומר לך, התחבושת זה אוטומטית ציון 10 בעיתון.
זה תחבושת גולן חרמון כזאת הייתה.
אלמוג כהן. אבל ברגע שהוא נכנס למשחק, נתניה נכנסה למשחק, בדקות הראשונות הוא היה לא טוב כמו כולם, אבל הוא פשוט לקח את האמצע, לקח אחריות, יצא עם הכדור מצוין, שחרר כדור בזמן, שזה לא פחות חשוב, חילץ המון כדורים, ו... משחק טוב מאוד שלו, אני לא מבין למה הוא הוחלף, אלא אם כן הוא היה, לא יכל להמשיך מאיזושהי סיבה, אבל אני חושב שזו טעות להחליף אותו, כי גם כשאתה רוצה לתת את הגול ולהשוות, אתה לא יכול להפר את הבלנס של הקבוצה בצורה כזאת, אני חושב שזו הטעות, אבל בראבו איתן, עשה עבודה טובה. החוכמה בגיל הזה, ובקירותנו עם הסחורה, כמו שאומרים, זה שהוא יהיה טוב גם במשחק הבא, ובדרך כלל זה לא קורה. בדרך כלל הוא טוב במשחק אחד, ואז או שהוא מקבל אדום, או שהוא לא טוב 4 משחקים. אז, אז אנחנו נהיה סבלניים, כי הוא בחור צ'יק צעיר, ואנחנו בעדו. אבל אני מאוד נהניתי מאיתן היום, ונראה מה היה היום.
אני חושב שגם המאזינים היום מסכימו איתנו, שוב, בגלל שאין הרבה בחירה, לא היה הרבה זה, ששני אלה, שני השחקנים שבאמת היו טובים היום.
לא, הם היו באמת טובים, תשמע, זה לא היה מהמשחקים שאתה מחפש מי מצטיין וזה בו.
הם היו טובים, נכון, הם היו טובים.
היה למשחק טוב, גם פטריקה היה טוב היום.
פחות מהם, פחות.
כן, אבל גם, היה לו משחק טוב, יחסית לזה, היה לו משחק בסדר גם.
יחסית לאחרים, נכון.
אתה יודע מה, גם בילנקי היה לא רע היום.
בילנקי פחות שמתי לב.
שבילנקי היום, אני הרגשתי שבילנקי היום בתחושה, בא, כאילו קיבל את ההזדמנות ובא לקחת אותה בשתי ידיים. הוא עושה דברים יפים, טיפה חוסר מזל, טיפה חוסר חדות אולי, קבלת החלטות עוד לא שם 100%, אבל בילנקי היום עשה הרבה דברים יפים, תגיד לי.
אבל גם, שום איום למסגרת, שום איום לשער, שום ניסיון, הוא לא, אתה יודע, זה לא ש...
בסדר, כי עוד פעם, כי בנתניה 9 הוא לא זה שמייצר את המצבים, אתה יודע.
זה הגיע הזמן להגיד
את זה. הוא הגיע לשני מצבים.
שזה לא רק זלטנוביץ'
שלא מגיע למצבים. לא, הוא הגיע לשני מצבים. אחד מהם הוא הכתיב, הוא היה בנבדל. השני הוא הפקיע, הוא היה בנבדל, אוקיי?
לא נרשם.
הוא כן עשה את התנועה, אבל הוא כן עשה את התנועה גם קודם הזה. עוד פעם, היה לו משחק בסדר גמור. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה פה ברמת הקיפוח. איך יכול להיות שאתה אומר מצטיין, רוטמן, כמעט נתת פה את גיליון הציונים שלו מכיתה י' ב' בתיכון שהוא למד, ואני אומר, איתן לא נתת נתונים.
רגע, הגענו.
נתונים, בבקשה.
אתה מוכן ל-50% של איתן?
כן.
קדימה. טוב, אז קודם כל נתחיל במסירות מדויקות, 74% הצלחה.
יפה מאוד.
לרוטמן יש יותר.
מסירות מפתח. אחד משניים, 50%.
מצוין.
מסכים.
לרוטמן יש יותר.
תראה כמה מסירות התקבלו, 61.
לא, זה גנדלמן. מאבקים מוצלחים.
לא, אתה לא רואה טוב, סתם.
מאבקים מוצלחים, 8 מ-16, 50%.
רגע, לא שמעתי אותו. פתאום הוא בשקט. 50% במאבקים זה לופה.
זה בגלל התחבושת.
אוקיי.
או בגלל הגובה שלו. מאבקי אוויר, 1 מ-2. מה עוד יש לנו מעניין? כדרורים מוצלחים גם 1 מ-2, 50%, תיקולים מוצלחים 5 מתוך 8, 63% הצלחה, ייבודי כדור 8 וחילץ 6 כדורים.
נכון.
כן, אני אגיד לך מה, הנתונים היבשים הם לא מדהימים, אבל תכף נדבר על המאכזבים, ואז גם נבין שנתונים הם לא אומרים...
היום הנתונים הם לא... היום הם נתונים... בדיוק. הנתונים הם בלוף היום.
איתן היה טוב יותר מהנתונים האלה. בוא נגיד...
זה מה שנקרא המספרים לעומת מבחן העין.
ועכשיו, אחרי שאמרנו שהנתונים מזייפים במצטיינים, אז בוא נדבר על הנתונים שמזייפים במאכזבים.
אכזבת השבת.
אז בולי, התחלנו איתך במצטיינים, בוא נתחיל איתך גם במאכזבים.
טוב, אז המאכזב שלי היום זה עומרי גנדלמן. שוב, אין לי שום דבר אישי כלפיו, אבל אתה יודע, אם חשבתי שבתור קשר הוא פחות טוב ושהמקום שלו צריך להיות בתור בלם, אז כנראה שגם שם הוא פחות טוב. ואני חושב שזה כבר תקופה שגנדלמן...
פחות טוב.
ממש פחות טוב. אם דיברנו, אתה יודע, מעבר לכדורגל ולטכניקה ולהכל, דיברנו שהוא מביא איזשהו ערך מוסף, שאתה רוצה אותו על המגרש. אז גם את זה אני כבר לא מוצא, ושוב, אני לא מתחבר לכל האייפ סביבו, אני באמת חושב שהוא קצת שחקן די מוגבל, וראינו את זה היום גם בתור בלם, כאילו בעיית מיקום ולקרוא את המשחק, והוא פשוט לא שם, בעיניי, אז הוא המאכזב שלי.
נתונים?
אם נסתכל על הנתונים שלו היום בתור בלם, אז
נתונים שלו אדירים.
דווקא יש לו אחלה של נתונים, 83% הצלחה בתור מסירות, מאבקים מוצלחים 75% הצלחה, 9 מאבקים מתוך 12, מאבקי אוויר 4 מ-5, 80% הצלחה, מאבקי קרקע 5 מ-7, גם דריבל אחד מוצלח ותיקולים מוצלחים 2 מ-2, איבד 5 כדורים, חילץ 9.
כן, אז הנתונים באמת מזייפים, כי ברגעים הקריטיים, מה שנקרא, שהיינו צריכים אותו במיקום טוב ובפעולה טובה, שם הוא קרס.
כן, לא רואים פה כמה גולים היו באשמתו, אבל צריך להגיד על גנדלמן דבר פשוט מאוד, הוא יכול להיות בלם טוב בליגה הזאת, באמת, ברוב המשחקים הוא יכול להיות טוב, אתה לא תרגיש בעובדה שהוא לא בלם טבעי, אבל איפה אתה כן מרגיש? אבל איפה אתה, נכון, איפה אתה כן מרגיש? בלם בראש ובראשונה צריך לחשוב כמו בלם, אוקיי? יכול להיות שזו גם הבעיה קצת של רז שלמה, שתמיד אנחנו מדברים על על האובר יהירות, על שום דבר לא יכול לקחת לי את הכדור או לפגוע בי, בלם צריך לחשוב כמו בלם, בלם צריך להבין שמאחוריו אין אף אחד. אם הוא טעה, אין מי שיתקן, רק השוער. וגנדלמן לא מבין שהוא בלם.
כי זה גם לא התפקיד המקורי שלו.
אני אומר את זה לזכותו, ולמשהו שאם הוא רוצה לדעתי לעשות איזושהי קריירה באמת מפוארת ככדורגלן, גם בארץ, הוא יצטרך לשפר את הדבר הזה, כי הוא לא מספיק איכותי עם הכדור, כי אין לו רגל ימין בכלל, כי הוא לא מהיר, והוא מאוד מסורבל, ואנחנו יודעים את זה. אבל אם גנדלמן יבין שהוא בלם, וכשאתה משחק בלם, השחקן שלך זה החלוץ, ואתה צריך לפרק את החלוץ, ולא לתת לו להסתובב, ולא לתת לו זמן לחשוב, וכל הזמן שירגיש אותך, ולהיות נוכח, לא רק בהנעת כדור, חבר'ה, הוא משחק בלם עם רגל שמאל, כי אנחנו רוצים את זה להנעת כדור, הוא דיבר על זה, רן דיבר על זה בפול ירושלים, שלא על ה... לא על איך קוראים לו רז שלמה, אז עלה גנדלמן, וכולם אמרו, למה לא יובל שדה, יובל שדה טוב. כי לשניהם אין רגל שמאל, לא ליובל שדה ולא לפלאמן גלאבוב. צד שני, שניהם בלמים. אז אתה צריך לפחות, אתה יודע, צריך לוותר על משהו. או, מה שלא עשו בקיץ, שיהיה פה בלם. שלישי. לא מישהו שהוא קשר ויכול להיות בלם. כי כשבנית עליו קשר שהוא בלם, והוא נפצע לחודשיים, אז הייתם שלושה בלמים בסגל. אז יש פה בעיה. ואם לא עובדים על הדבר הזה עם גנדלמן, וכנראה לא עובדים, כי זה לא משתפר, כי כשגנדלמן משחק החלוץ של היריבה חופשי תמיד, הוא עושה מה שהוא רוצה, אז ראית את הדאבלים האלה, המהלך הזה של קנן, קיבל את הכדור, זה, תקשיב, אין הגנה.
זה מחזיר אותי ל...
אין הגנה.
זה מחזיר אותי לוויכוח שהיה בינינו לבין בולי, ואני חושב שהיום בולי, גנדלמן שוב מראה לך, שאם יש תפקיד, יש לו, לגנדלמן, אנחנו כולנו מסכימים, יש הרבה מוגבלויות, אוקיי? יש דברים שהוא מוגבל בהם מאוד, ואני חושב שהעמדה שלו צריכה להיות עמדת הקשר, והשימוש הזה בו כבלם לעת מצוא, אתה יודע, כל פעם שיש איזה חור, אז יאללה, גנדלמן יסגור את החור בתור בלם. לא, הוא לא בלם. ונראה לי שצריך לרדת, אני אומר את זה גם לך, כי גם אתה היית בדעה הזאת, אבל בכלל, צריך לרדת מהסולם הזה של גנדלמן, זה הבלם הנוסף בסגל.
סבבה, אז בעיניי גם צריך לרדת מהסולם של גנדלמן חייב להיות בהרכב.
אני מסכים.
לא, צריך לרדת, דבר אחד שצריך להגיד, גנדלמן לא צריך להיות בלם, כאילו אנחנו אומרים גנדלמן, אל תשים אותו בלם כי אנחנו צריכים אותו בקישור, כי הוא מצטרף מקו שני ונתן גולים. לא, נכון. אל תשים אותו בלם כי הוא פשוט לא בלם.
בדיוק.
כי כשהוא משחק בלם, אין לך בלם, אתה משחק עם בלם אחד, וגם הוא על הפנים השנה, כל העונה, גלאבוב, מעטים המשחקים שהוא היה טוב. אז אתה משחק עם אחד שהוא לא טוב, והשני שהוא לא בלם. ומפסיד את גנדלמן באמצע.
אני יכול להבין למה בולי אמר שהוא יכול... אני יכול להבין מאיפה זה בא. מה שבולי טען, שגנדלמן יכול להיות בלם וצריך, ולדעתו הוא טוב ביותר בתור בלם. אבל אני חושב שלאורך כמה משחקים, פשוט גנדלמן בעצמו הוכיח שלא. שזה לא נכון, שהוא צריך, אם כבר לשחק, לשחק את הקשר, עם ההצטרפות, עם העוצמות, עם השערים שהוא בתקופה הטובה שהוא תרם.
אני כרגע כיום מעדיף את איתן שם בכל יום בקישור.
כן, כן. גנדלמן בתקופה רעה באופן כללי. המאכזב שלי, גבירותיי ורבותיי, הוא בוריס אינור. בוריס אינור, שמו עליו משקל מאוד כבד מצד אחד. הוא השש שלנו, מה שנקרא, חנכו אותו בתור שש במהלך העונה. ומהרגע שהוא שיחק את השש, הוא באמת היה יותר טוב, וכל משקל השש בעצם על הכתפיים שלו, וכשבוריס אינו במשחקים פחות טובים, אנחנו משלמים על זה מחיר כבד, והיום אנחנו שילמנו על זה על ההתחלה, על הדקה הראשונה שילמנו את המחיר.
כל החצי הראשון הוא הקטסטרופה, לא, זה לא רק הגול שהוא בישל להם, הוא פשוט הקטסטרופה, הוא כל כדור איבד להריב, כל כדור, הוא לא עשה פעולה אחת טובה כל החצי הראשון.
ואני רוצה להגיד שהוא מאכזב אותי משתי סיבות. אחת, בגלל שהוא צריך להבין שאיך אלמוג אמר פה, בוריס זה בנקר. זה קודם כל בוריס בקשר האחורי, זה הבנקר. אז אתה צריך בתור שחקן בנקר, כמו, אין לי דוגמה טובה כרגע מקבוצות בחול, אבל שחקן שהוא קשר אחורי בנקר, יש עליו המון אחריות, והוא לא יכול לעלות למגרש, כמו שבוריס אינו עלה היום למגרש. מעבר לזה שכל השחקנים עלו לא מחויבים ולא מרוכזים, אבל אתה, הקשר האחורי, אתה מעל כולם בקטע הזה.
את חפש רחוק, רז שלמה. רז שלמה בנקר. ראית את רז שלמה בהופעה כזאת, של פשוט לא מופיע? הוא יכול להיות חלש, הוא יכול לטעות, הכל בסדר. שחקן שאין לו תחרות על העמדה זה בעיה. ואז נבחן האופי של השחקן, אוקיי? עכשיו, כולנו פה אמרנו, ובאמת, כולנו שותפים לדעה הזאת, שעדן הלך, והכל בסדר, יש לנו את אינו, שעשה עבודה טובה בעמדה הזאת,
מדרגה,
עד שנפצע הזמן. מול חיפה בגביה, באמת היה מצוין. נפצע מול חיפה בגביה, איבד את מקומו לעדן, עדן דפק את הקפיצה שלו בשש, וטס מפה בטיסה הראשונה של טורקיש איירליינס.
באמת.
וכולנו אמרנו, לא מרגישים שעדן לא פה. ובאמת אינו היה נפלא. וצריך להבין שכשלשחקן אין תחרות על העמדה, ושאינו יודע שלא משנה מה, הוא ישחק, אם הוא באמת, אתה יודע, בשל, חזק מנטלית, אני לא רוצה להגיד מחויב, כי אני מאמין שכולם מחויבים, אבל בוא נגיד בשל, בוגר ונכון להוביל את הקבוצה בעמדה הזאת, אז אין בעיה, הכל בסדר. עדן קרצב היה פה 6 מוביל שנה שעברה, לא הייתה תחרות, ידעו שהוא ה-6, והוא היה טוב כל שבוע. רז שלמה טוב כל שבוע. אינו, 4-5 משחקים מאז מכבי חיפה בגביע שניצחנו, אינו רע, והיום הוא היה מחריד, הוא לא היה רע.
אני רוצה להציע הצעה.
כן.
אני חושב שזה קצת, אתה אפילו עושה לו הנחה קצת, בלהפיל את זה על הצד המנטלי. זאת אומרת, אני חושב שיש פה דבר שהוא מעבר לצד המנטלי, יש פה גם עניין מקצועי. הקבוצות האחרות, כמו שדיברנו על זה כבר במשחק שעבר, נגד מכבי תל אביב, הקבוצות האחרות למדו את העניין הזה, שאינו זה השש היחיד, ולמדו את המוגבלויות שלו, ולמדו ללחוץ אותו, ומה שראינו קורה נגד מכבי תל אביב, קרה היום בדקה הראשונה אצל אשדוד. זאת אומרת, גם אשדוד כבר באה מוכנה לאינו, כמו שמכבי תל אביב באה מוכנה לאינו.
אני אגיד לך למה אתה טועה? הרעיון שאתה אומר הוא נכון. אבל היום, ספציפית, את כל הכדורים שהוא איבד, הוא איבד עם הפנים למגרש, ולא עם הגב למגרש. שבאים מוכנים לאינו, ויודעים שהפס של אחד הבלמים יגיע לאינו, שאינו עם הגב למגרש, ואינו לא יודע להסתובב, ומפחד להסתובב, ותמיד מחזיר את הכדור או לא בלם או הצידה, היום אינו הסתובב, ועם הפנים למגרש איבד את הכדור. הוא קיבל את ההחלטה הכי גרועה שהוא יכול לקבל, גם בגול, ואחר כך בעוד 3-4 פעמים שהכדור אצלך בשליטה, או שתטיס אותו קיבינימה, תפסיקו להזיז את הכדור כל הזמן בכוח, כאילו אתם לא יודע מה. באמת, אפשר לזרוק את הכדור קדימה כדי לנשום. ריבונו של עולם, אתם משחקים כל הזמן אותו דבר. כל הזמן אותו דבר, אותה תבנית, אותו זה, אותו זה שבלוני, זה משעמם, וזה עולה לנו בגולים.
זה גם מה שהוביל לקרן המיותרת.
אחי, אנחנו במינוס 9 בגולים. אנחנו ביחס שערים שלילי. איזה מקום רביעי? אנחנו ביחס שערים שלילי, אנחנו רעים. הרבה זמן רעים.
מה אז מכבי חיפה בגביע?
וגם לפני מכבי חיפה, שני משחקים לפני כבר היינו רעים. חדרה וריינה היינו רעים מאוד. מאז מכבי תל אביב, שניצחנו והיינו טובים, לא היינו טובים באף משחק.
אז אתה יודע מה, יש לי הצעה חדשה בשבילך.
נו.
שזה שילוב של הכל ביחד. זאת אומרת, זה שילוב גם זה שהקבוצות הבינו את זה, הבינו את השבלונה, הבינו שאינו זה המפתח, שברגע שאינו לחוץ ונלחץ, אז הוא טועה. הבינו את השבלונה הכללית של מכבי נתניה, של איך שהיא משחקת, ואנחנו מתחילים לראות את המחיר של זה, כי אנחנו ממשיכים לשחק אותו דבר, והקבוצות האחרות באות משבוע לשבוע יותר ויותר מוכנות.
רן בן שמעון בשבועיים עשה פה נוקאוט. פעמיים?
נכון.
6 נקודות במאבק ישיר. באמת, אין יותר רע מזה.
והם היו גם נראו הרבה יותר טוב.
ברור.
זה לא גניבה או משהו.
ברור. מה זה בנראו יותר טוב? היום זה היה כאילו, בוא, אם קנן שם את השלישי, זה קונצרט.
מסכים.
אתה מקבל 5 שם. אתה מקבל 5, למה אין מי שיחזיר אותך? ועל זה דיברתי איתכם על ה... אני שונא להגיד, אמרתי לכם, כן? אבל ההפסד הזה של 2-0 בבית, בקבוצה כזאת של מכבי נתניה, שהיא כל כך שברירית, נכון, היא עשתה ריצה מטורפת. אבל אנחנו יודעים כבר מה קרה במשבר הקודם, ואיך הידרדרנו לתוך משבר מכלום, משום דבר. אין לנו את הפריבילגיה להוריד את הרגל מהגז. הקבוצה הזאת לא מספיק חזקה, איכותית ועמוקה, ובוגרת, היא קבוצה מאוד צעירה, כדי להוריד את הרגל מהגז. וברגע שהורדת את הרגל מהגז נגד אשדוד בבית, והפסדת 2-0, וזה עבר ליד כולם, איך אמרת? ישבנו פה, מיקי אמר, לא נעים, לא נורא. איזה לא נורא? מאבק על 6 נקודות, פעמיים נגד אותה קבוצה. קבוצה שאתה לא פחות טוב מנה, שניצחת אותה בחוץ בתקופה הכי מסריחה שלך של העונה. שגם היום, בהרבה דקות, ראית שאתה טוב ממנה. בהרבה חלקים של המגרש. גם הסווטקוביץ' הזה עשה 3 טעויות של גול בחצי הראשון. אם היה מי שייתן, היינו כבר חוזרים ל-2-2 בחצי הראשון. אבל שאתה מגיע למשחק כל כך... תקשיב! תודה, לפעמים אתה בא, יום שבת, עמוס, ילדים, עניינים, אני עבודה, אני בא פותח את הטלוויזיה, התחיל כבר חצי דקה מהמשחק. היום כאילו ככה הם הופיעו למשחק. התחיל? 2-0. תגיד לי, מה עשיתם? מה עשיתם? שבועיים, משחק עונה. שבועיים לא שיחקו כדורגל. משחק עונה על 6 נקודות, אתם בלבלים את המוח כל יום שהמטרה שלכם זה מקום רביעי. איך אתם עולים נגד אשדוד בחוץ? איך 5 דקות 2-0 ואיזה גולים? ריבונו של עולם, מה עשיתם שבועיים? מי יתאמן? כל אלה שהיו בנבחרות ולא שיחקו, וואלה, בראבו. הוציאו פוסטים עם 12 שחקנים בנבחרת. מי יתאמן פה? כולם יצאו לחופשה? המאמנים יצאו לחופשה, השחקנים יצאו לחופשה, אף אחד לא עבד. הראש בשני לחמישי. מה אכפת לנו בתחת שלנו מה יהיה בליגה עד אז? יש לנו את הגביע, הגביע זה המצנח שלנו. אחי, זה בושה וחרפה איך שעלו לשחק היום. בושה וחרפה למכבי נתניה איך שנראו היום.
זה מקלקל את כל ה-14 משחקים האלה. זה בושה וחרפה לאכול 2-0 מאשדוד בחמש דקות. מאשדוד כזאת, מי הם בכלל?
מה הקשר לגביה?
מה זה מה הקשר לגביה?
תסביר לי מה
הקשר. הראש שלהם בגביה לא מעניין אותם, גם הראש של הקהל שלך בגביה.
תגיד לי רגע, אשדוד, היא לא עלתה לחצי גמר גביה? היא עלתה גם לחצי גמר גביה.
אח שלי, תודה, יש הבדל אחד.
לא, אין הבדל.
אשדוד אין ממנה ציפיות.
למה אשדוד מנצחת? למה אשדוד טובה?
אשדוד.
למה על אשדוד לא משפיע גביה?
כי אשדוד אין ממנה ציפיות.
לא, כי הוא מקשקש לי על הגביה, אני לא יכול כבר חודש.
כי אתה מכבי נתניה.
תפסיק, זה לא קשור. הם חלשים בלי קשר.
אתה מכבי נתניה.
אשדוד גם בחצי גמר גביה, ואשדוד נראית נהדר.
שאתה תוקע שתי נודים, כולם עומדים דום, עיר שלמה עומדת דום, וכל המדינה מדברת עליך. אתה מכבי נתניה, אתה לא אשדוד.
מה זה קשור?
כי אשדוד אין להם ציפיות לא מעצמם ולא מאחרים אליהם.
באבו יש להם ציפיות, הם רוצים גם וגם. הם אומרים,
תקשיב, כל דבר שהם יעשו עכשיו,
אחד,
כל דבר שהם יעשו עכשיו, זה הישג חסר תקדים. הם הגיעו לפלייאוף העליון, הם כבר עשו את שלהם. זה ההבדל בינך לבין אשדוד והפועל
ירושלים.
בטח שכן. אז אין עליהם לחץ, אז הם משחקים.
לא נכון, רן בן שמעון בא ואומר יותר, אתה יודע מה, הוא אומר יותר ממה שהמאמנים שלך אומרים. הוא אומר, אנחנו רוצים מקום רביעי ואנחנו רוצים את גביע המדינה. הוא לא רואה אף אחד למטר. והקבוצה שלו גם משחקת טוב. וגם מנצחת, ולא משפיע עליה שום חצי גמר.
ואם הוא לא היה אומר,
מה הקשר?
מה זה משנה מה הוא אומר?
בין מחט לתחת, אתה לא טוב.
אתה לא טוב.
אתה בתקופה חרה.
תקשיב.
זה לא קשור לשני למאי. שחרר אותי לשני למאי הזה.
אתה צודק, אתה צודק. זה לא קשור לשני למאי, באמת. הכל טוב, הכל יפה. אנחנו פשוט לא טובים. אתה יודע מה? אין לנו מזל.
לא, לא, לא.
אם היום המשקוף נכנס, או הקורה נכנסת, אז פתאום היינו טובים. אחי, תקשיב טוב. מכבי נתניה מועדון גדול. שמעת? אשדוד לא עשו 14 משחקים בלי הפסד, אשדוד לא ניצחו 6 רצוף בליגה. הבנת? ממכבי נתניה יש ציפיות. מכבי נתניה צריכה להיות מעל אשדוד והפועל ירושלים בתפיסה, בסטייט אוף מיינד, לפני כדורגל.
רגע, אז תעצור.
ותמיד יהיה עליה יותר לחץ.
אבל מכבי נתניה, אם היא מעל כולם, אז היא גם לא צריכה להגיד, אז אני עוזב את הגביע, כי אני צריכה את הליגה. לא, אם היא מועדון גדול, והיא הולכת מעל הקבוצות האלה, אז היא הולכת על חצי גמר גביע המדינה.
רגל על
הגז. ואבוע הולכת על חצי גמר גביע המדינה.
רגל על הליגה. היי, רגל על הגז. להוריד את הרגל מהגז, רק שאתה מעביר הילוך בקלאץ'.
מה זה
אין
קשור?
לך פריבילגיה להוריד את הרגל
אבל
מהגז.
אבל איך זה קשור לגביה, ריבונו של עולם?
כי אתה הורדת את הרגל מהגז,
לא.
ברגע שעלית לחצי גמר הגביה,
אבל זה מקרה, אתה
פה,
לא מבין.
גם אנחנו יצאנו מגדרנו, כולם פה אפו, הגענו לפיק של העונה בתחילת מרץ. תגיד לי מי מגיע לפיק של העונה בתחילת מרץ? מי נוסע לחופשה? באמצע, בסוף מרץ? מי? הפיק הוא במאי. המאני טיים הוא במאי, המאני טיים היה היום והוא יהיה ביום שלישי. לא מעניין אותי הגבי המסריח הזה, מעניין אותי לנצח בליגה.
אז אתה חושב כמו...
אם תהיה טוב, תנצח
אתה...
גם בגבי.
אז אתה חושב כמו קבוצה קטנה.
וואלה!
כן.
אני חושב
כן,
כמו קבוצה
כן,
קטנה.
כן,
אתה בונה על הגבי, אומר... אתה תגמור כמו לא, ברק אברמו ועדי
לא,
בני יהודה.
לא,
עם הגבי באיזה מגדל,
לא,
אחי. או אני... איפה שאייל
לא,
סגר גר.
כי אני לא לולזר כמוך ואני אומר, הגבי הרס לי הכל. לא, הגבי הרס לי, אני מסכן. בגלל הגבי, כל הצרות שלי. לא.
הוא
אני רוצה את הגביע, אני רוצה את החצי גמר גביע, ואני רוצה להיות טוב בליגה. אני מכבי נתניה. זה בדיוק מה שאתה אומר, כשאתה אומר הפוך.
כנראה אתה לא יכול.
זה כבר סיפור אחר.
כנראה אתה לא יכול.
אני, תשאל אותי מה הבעיה לדעתי, שפשוט אנחנו בתקופה חרבנה.
אולי זה לא קשור.
אחרי שבועיים
מה הקשר בין אחד לשני?
גם קצת אופוריה מהגביע.
רגע, אתה לא מסכים איתי, אתה אומר, אנחנו מכבי נתניה, אנחנו לא זה. אז כן, אני מכבי נתניה, אני רץ על כל מה שאני יכול לרוץ.
אני מכבי נתניה, שאני מפסיד 2-0 לאשדוד בבית עם 9,000 מועדי נתניה ביציאה, שומע? אני נכנס, ואת השולחן הכי גדול אני שובר. כי אני בבית לא אפסיד לאשדוד. כי כל משחק חשוב, ככה אתה נראה, אז אתה גם עולה אחרי הפגרה, ואתה מפסיד להם גם בחוץ, ואתה עולה נגד מכבי בבלומפילד, ואתה מסריח את הדשא נגד מכבי בבלומפילד, והיום אתה לא מופיע ואתה בחמש דקות חוטף שתי גולים, אחי זה בושה וחרפה, זה קבוצה שהראש שלה לא במשחק היום, מי שמגיע למשחק הזה נגד קבוצה שהיא לכל הפחות שוות כוחות אליך, לכל הפחות, היא לא יותר טובה ממך, אין אחד שיגיד את זה, גם רן בן שמעון לא יגיד את זה, גם חמוד יקנן לא יגיד את זה, אם אתה עולה ובחמש דקות אוכל שתי גולים, לא מעניין אותך המשחק. לא מעניין אותך משחק, נקודה סוף, אני... לא יכול להיות דבר כזה.
רגע, אתה באמת אומר ואתה באמת חושב שהם הגיעו היום לאשדוד שלא מעניין אותם
לא
המשחק?
לא מעניין אותם המשחק.
די, תפסיק.
לא, לא מעניין אותם המשחק.
בסדר, לא מעניין אותם המשחק.
לא מעניין אותם.
לא, הם באו לאשדוד.
היום היה ואמרו, משחק עונה.
בולי, הם באו היום לאשדוד, הם אמרו לעצמם באוטובוס, חבר'ה, שומעים, משחק לא מעניין.
אדוני.
רק, שים לנו זוהר, משחק
אדוני,
לא מעניין.
אדוני,
יאללה.
היום... היום מכבי נתניה הפסידה משחק עונה. אתה שומע מה אני אומר לך?
מסכים איתך.
הפסידה משחק עונה היום.
בזה אנחנו מסכימים.
כי באת עם הרגליים פסוקות, פתוחות ככה, וחטפת שתי גולים בחמש דקות.
בזה אנחנו מסכימים.
כי הראש שלך לא היה במשחק.
זה לא קשור.
ולא מעניין אותי למה, אתה יודע מה? לא מעניין אותי אם זה בגלל הגביע.
או, תודה רבה.
לא מעניין אותי אם זה בגלל הגביע. לא מעניין אותי.
תודה רבה.
יכול להיות שאני טועם בעניין הגביע.
תודה
מה
רבה.
מה שאני בטוח לא טועה, זה שהם עלו היום למגרש ולא הופיעו למשחק. למשחק עונה.
בזה אנחנו
ואם
מסכימים.
ואם אתה לא מופיע, אז קפל את הכל, אחי. באתי היום עם הטבע נאות, שבוע הבא אני אבוא עם הדפנה, עם הנעלי בית. נשב פה בסבבה, נשים רגליים על השולחן. עד השני למאי. שני למאי, כבר קניתי כרטיס אח שלי. אני יושב מאחורי השאר, אח שיהיה כיף, יהיה תפורה, יהיה מגניב, אה? נפסיד, נאכל את הלב כל הדרך הביתה. על העונה הזאת, שהתחילה מסריח ותיגמר מסריח.
יופי, סיימת?
עכשיו סיימתי.
יפה, אז אני רוצה...
רגע, מה עם המאכזב שלי?
המאכזב שלך זה נשמע שהוא גביע המדינה, אבל אם אתה רוצה לבחור משהו אחר, אז בבקשה.
המאכזב שלי הוא עוז בילו.
אוקיי.
כן, כן.
בחירה יפה.
עוז בילו.
בולי מסתכל על הנתונים.
לא, אני גם התחברתי את זה במשחק.
זה מה שנקרא עוז בילו, כנס לכוננות.
עוז בילו, אני אגיד לך מה. עוז בילו, אתה מכיר את זה שאתה יושב בפודקאסט, ואתה אומר, אני לא אשכח לדבר על זה, ואני לא אשכח לדבר על זה, ואז אתה מגיע לאות, אתה אומר, וואלה, שכחתי לדבר על זה. רציתי לדבר על עוז בילו אחרי מכבי תל אביב. עוז בילו, ממשחק למשחק, צריך יותר ויותר נגיעות בכדור, כדי להחליט מה הוא עושה. הוא איבד ביטחון, קבלת החלטות שלו נוראית, נוראית, הוא נוגע מלא בכדור, הוא נוגע בו למקומות הלא נכונים, הפעולה האחרונה רעה מאוד, הוא לא מסוגל לבעוט לשער כמו בן אדם, הוא דוחף את הכדור, הוא עושה תמיד אותה פעולה, הוא נכנס היום באמצע, הוא היה זוועה, זוועה, הוא לא יכול לשחק באמצע. אם הוא לא יעבוד, הוא לא יכול לשחק באמצע. אם לא יגרמו לו לעבוד על המגרש, כמו שרוטמן עבד היום, הוא לא יכול לשחק באמצע, רק בצד. והוא משחק למשחק, ידידי, הולך ודומה לאמיר ברקוביץ', שעכשיו הולך ודומה לרוי קורין. עכשיו יש שלושה כאלה.
נכון, מסכים.
עכשיו נראה מי מהשלושה ישחק.
מה, אני חושב שיש לו המון כדורגל. הוא גם בא אחרי שהוא שיחק קצת בנבחרת, אבל...
הוא יכול לשחק יותר מהר, אחי.
לא, לא, חד משמעי, הוא לא נראה
פה. הוא במשחק הראשון שלו, כל הכדורים שחרר בשתי נגיעות.
לא, לא, בוא ניקח את הנתון הכי מרכזי. נכנס היום, מתי נכנס? דקה 30, שיחק 60 דקות, איבד 11 כדורים, הכי הרבה בקבוצה.
אחי, תראה את המספרים שלו. מה זה?
65% הצלחה במסירות.
באיזה ליגה אתה חושב שאתה משחק, בן אדם?
4-14 במאבקים.
מה זה?
1-4 בכדורים מוצלחים.
מה זה?
ושוב, איבד 11 כדורים, הכי הרבה בקבוצה.
תשמע, עוז בילו, זאת שאלה, כי זה מצד אחד זה שחקן חיזוק.
תגיד בפודקאסט שאני הולך לפתוח עוד בירה.
זה לופה הולך לפתוח עוד בירה. בלי הטבע נאות שהוא הוריד ומסתובב לי פה עם גרביים ומסריח את כל האולפן. עוז בילו, בולי, זה שחקן חיזוק. ויש את כל עניין האופציה, כן יממשו, לא יממשו. עכשיו, אתה יודע, הוא בא שניים, שלושה משחקים ראשונים, מה שאתה רואה, אתה רואה. עוז בילו, שחקן כדורגל, מה שקיבל מאלוהים, קיבל מאלוהים, זה שם. אבל זה לא מספיק, אתה יודע, גם לאמיר ברקוביץ' יש תכונות שהוא נולד איתם, וזה לא מספיק.
ועדיין, זה שחקן שהוא...
חזרתי.
זה שחקן ששיחק כבר באשדוד, מכיר את הליגה, קיבל את הדקות, יש לו שערים, יש לו בישולים. אני חושב שהוא הרבה יותר טוב מאמיר ברקוביץ', יש לו תקרת זכוכית הרבה יותר גבוהה, הוא גם שחקן נבחרת כרגע. הוא צריך את הביטחון, צריך את הזמן, עוד פעם לא פוסלים את הודעה על משחק שניים.
יש לו הישג אחד בקריירה של אמיר ברקוביץ' בחיים לא יהיה.
מה?
הקהל של אשדוד קילל אותו היום. מי יכול ליהנות מהדבר הזה? בוא נה, היה להם קהל היום, אחי.
תשמע, היה להם קהל היום, ותשמע, עוז בילו באשדוד, גם, אתה יודע, עם הכישרון ועם הכל, הם יודעים מי הוא יותר, הרבה יותר טוב מאנחנו, מאיתנו. וגם החליטו שהם מוותרים עליו.
לא בטוח שזה מקצועי עד הסוף.
כן, לא, אני אומר, לא רק מקצועי, על כל החבילה.
זה בטוח לא מקצועי, אומרים שזה לא מקצועי.
הם ויתרו על כל החבילה שנקראת עוז בילו, הם החליטו שזה... עכשיו, אם זה לא מספיק טוב לאשדוד, נשאלת השאלה האם זה טוב לנתניה. מבחינת כישרון, בטח שכן, אבל כישרון זה לא מספיק.
לא, מכבי נתניה תפקידה, ישב פה אלמוג כהן, אמר, אני רוצה לקחת את השחקנים האלה ולקדם אותם. מכבי נתניה צריכה לקדם את עוז בילו. כי עוז בילו הנכוחי, עם כל השק כישרון שלו, זה לא מספיק.
השאלה אם שעוז בילו נראה ככה, שמגיע חודש מאי, יושבים הצוות במכבי נתניה ואומרים, האם זה הבחור שאותו אנחנו שמים את הז'טונים לקדם.
מה זה נראה ככה? היום הוא לא נראה טוב, נכון, עוד איזה משחק אחד.
לא, הוא בחר משחקים לא טוב.
אבל היה לו גם משחקים טובים. כן. שהוא נכנס כמה פעמים טוב. נכון,
אבל גם המשחקים הטובים שלו, שהוא נכנס טוב וזה, אז עוד פעם, מה שיש לו, יש לו. אתה רואה את זה מיד. המסירה הזאת עם הפעל שהוא נתן, ואתה יודע, כדורים בין שניים, היה לו כמה מהלכים יפים עם ג'אבר במשחקים הקודמים. יש לו, מה שיש לו, יש לו. אבל בסופו של דבר, אם הוא שחקן של מכבי נתניה, ומתעדים אותו כשחקן הרכב גם בהמשך, הוא צריך להעלות את הרמה, זה לא מספיק.
הוא יעלה.
הוא חייב להעלות קצב, להעלות האינטנסיביות, ולעבוד מאוד קשה במגרש. והדבר שאתה יודע, זה מצחיק, כי הוא דריבליסט, הוא דריבליסט, כאילו מובהק, הוא צריך לשחק הרבה פחות עם הכדור. זאת אומרת, הוא צריך לשחרר אותו הרבה יותר מהר, הוא צריך לשחק בשתי נגיעות. הוא כמעט לא צריך לרוץ עם הכדור, לדעתי. אחד, שתיים, כמו שעושה במשחקים הראשונים.
נכון, אני באמת חושב שזה יותר מחוסר ביטחון, או במקרה הזה שהוא דווקא רצה לקחת על עצמו יותר, אתה יודע, נגד אשדוד, להחזיר להם.
זה כבר עברנו במשחק הראשון לפני שבועיים נגדם. קיבל את ההזדמנות ועל הפנים.
רז שלמה יצא לשבוע נבחרת, ולפחות במשחק הראשון נגד קוסובו, זה התחיל מצוין, ואני ממש התלהבתי, אמרתי, וואי, איזה כיף לראות את רז שלמה, טוב גם בנבחרת, אבל מהר מאוד הגיע מה שאנחנו מכירים, הטעות של הגול, וברמות האלה מיד משלמים על טעות של גול, וזה חזר על עצמו גם נגד שוויץ.
היה לו משחק טוב, נגד קוסובו.
נכון.
כן, אבל הטעות של הגול.
לא, לא, חם, מסכים.
ונגד שוויץ כבר ראית שזה כבר רמה אחרת, והיה שם את הסיפור הזה שהוא קצת התכופף עם הראש והכדור עבר אותו, ופתאום אתה מבין, אולי, שרז שלמה, שבליגה שלנו נראה טווס, בזירה הבינלאומית נראה, איך אני אגיד, לא שם.
תרנגולת.
זה לא שם.
ושוב, משחק, מה שנקרא, ראשון בנבחרת בהופעת בכורה בהרכב, ואתה יודע, צריך לקחת את זה.
בסופו של דבר, אבל בולי שני משחקים בנבחרת, ובשניהם הוא חרבן את הגול.
סבבה, אני לא רואה בעלם ישראלי אחר כרגע יותר טוב ממנו שראוי לשחק.
עוד שלושה משחקים בנבחרת, הוא יותר טוב.
נכון.
צעיר, מה? נדמד.
כמה הוא היה חסר לנו היום?
מאוד.
אני לא חושב שהוא היה חסר.
בעיניי מאוד.
לא חטפנו גולים של, אתה יודע, זה לא משהו שהוא
היה משנה. לא חטפנו גול של בלמים, אמצע הגנה? עזוב,
ברגע שאתה משחק בלי קשר אחורי, שומע, שחקת בלי אמצע. רבע שעה ראשונה לא היה לך אמצע. בלי מרכז.
אני אשאל אותך את זה אחרת, כי אני לא מסכים עם מה שאתה אומר.
כל שבוע אנחנו אומרים פה רז, מספרים של רז, החטיפות של רז.
שני מצבים.
והפסדנו עם רז.
הגול הראשון, שחתכו אותנו ממש באמצע.
הגול הראשון זה גול של בוריס אינו.
זה גול של בוריס אינו, אבל אחרי שבוריס מאבד את הכדור, אם יש לך את רז שם באמצע ולא את נסים, אתה יודע.
זה לא קשור.
זה קשור.
נסים היה איפה שהיה צריך להיות המגן השמאלי. פשוט טעה שהוא בא קדימה.
לא משנה, אבל גנדלמן וגלבוב הם ציוות פחות טוב, אם היה לך שם במרכז הגנה את רז שלמה, לא כל כך מהר
את הגול הראשון, אתה לא יכול לתקן טעות כזאת.
שלנו, ברור שהוא לא בהרכב, הוא חסר, נקודה, אין פה.
ואני אתן לך עוד מצב, גם המצב של קנן, שהגיע שם.
זה היחיד שאתה אומר, וואלה, פה אין לי בלם.
את רז שלמה הוא לא עובר שם.
כן, אבל זה לא קיבלת היום את הגולים של, קיבלת אותם בגלל שאם רז שלמה היה למגרש, כנראה היית מקבל אותם גם. כי זה לא גולים עכשיו שאתה, אתה יודע. דרך מרכז
אני לא בטוח, אתה יודע מה, אני לא בטוח שאתה מקבל את הגולים האלה עם רז שלמה על המגרש.
הגול הראשון בוודאות אתה מקבל, הגול השני בוודאות אתה מקבל, והגול השלישי, בסדר, הוא היה מסובב את הראש, רואה את בריון, ורץ טיפה יותר מהר, הוא רץ למקום הנכון במקום גנדלמן, אתה יודע מה, את השלישי אולי לא היית מקבל.
אתה לא חושב שעצם העובדה שרז בהרכב או לא בהרכב עושה משהו בקבוצה, בתחושה,
האם היית נראה בחמש דקות הראשונות, כמו שנראית, עם רז שלמה במרכז ההגנה, מכוון את האנשים. זאת השאלה.
ואם אני אגיד שכן, אז יהיה נכון?
לא, אני מנסה להעלות פה נקודה.
עובדתית, אני לא חושב שזה בגלל שרז
לא היה. אני מנסה להעלות, הנקודה שלי היא עד כמה החשיבות של רז גדולה להגנה של מכבי נתניה.
רז שלמה שחק בהרכב נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, שהיא קבוצה לא הרבה יותר טובה מאשדוד, ונראה את הזוועה עד שהוא קיבל אדום. מה זה משנה? מה זה משנה? אתה נראה לא טוב, אתה משחק לא טוב. זכרת. זה לא שחקן זה או אחר. זה גם לא הציבות של גנדלמן בלם. זה גם לא החולשה של אינו. זה נתניה כקבוצה לא טובה.
רבותיי, יש לנו...
בגלל הגביה.
בגלל, הכל בגלל הגביה. יש לנו משחק...
בגלל שאבא שיחק לפי... מכיר את זה?
יש לנו משחק ביום שלישי הקרוב נגד הפועל ירושלים, שהופך להיות כל משחק עכשיו אנחנו נגיד. גמר גביע, אהבת?
המפגשים הישירים עם הקבוצות שנחמות איתך למקום הרביעי, אלה הם המשחקים החשובים.
כל משחק חשוב עד הסוף.
אז הפועל ירושלים מפסידה היום אמנם למכבי תל אביב, אבל למכבי תל אביב גם אנחנו הפסדנו.
נכון.
ופתאום המשחק הזה נגד הפועל ירושלים, שהוא גם אצלנו בבית, נהיה must win, לא ככה?
חד משמעי, חד משמעי. היום הם הפסידו כמה 2-0 למכבי תל אביב. הם גם מגיעים אלינו בלי בלם. גלאזר קיבל אדום, מלמוד פצוע, אז יש שם איזשהו חור.
מי שיחק בלם היום?
שיחק גלאזר.
גלאזר שחק עם בצ'ו?
כן, הוא קיבל אדום.
אז אולי יאו המצוין לשחק בלם.
יכול להיות מאוד להיות.
מה אנחנו הולכים לראות נגד הפועל ירושלים? רז שלמה חוזר.
אינו לא משחק.
ואביב פצוע, אז בוא נראה מה יהיה איתו.
כן, אביב בספק.
מי ישחק שש? אין לך אלטרנטיבה בשש.
תשמע, במצב כזה אני מניח שישחק את השש איתן אזולאי.
אוקיי. ולפניו?
גנדלמן.
ו? אין לך.
רוטמן.
רוטמן. כן, היום האמת שרוטמן היום באמצע היה מצוין.
אין לך משהו אחר.
או בילו באמצע, שזה, אתה יודע, או סלמן שלפעמים.
אנחנו באווירה קצת מדוכדכת, אבל בכל זאת, תנו לי תוצאה. דרך אגב, אפרופו פינת ה...
גם רוי קורין חזר אלינו, חשוב להגיד.
פינות, כן, חזר מאחרי הרבה זמן.
חזרתו לא הורגשה.
אפילו הורגשה קצת, כמעט הוא מסר שם הכדור בתוך הרחבה, כמעט קיבלנו עוד גול.
איך להגיד, לא בדיוק שובר שוויון.
אז בפינת האימורים שלנו, אף אחד מאיתנו לא צדק, נכון? בולי, מה אתה אמרת שיהיה נגד השלט?
אחד נתניה, לדעתי.
אחד נתניה, זה הלופה תמיד מאמר על נתניה. אולי הוא ישנה את זה עכשיו?
אני כועס עליהם.
אז אולי נשמע היום משהו אחר. אז אף אחד מאיתנו לא לקח נקודה, ולכן זה לופה, מהו מצב הנקודות? ספר לנו.
צ'י, בוא נע, זה עבר שבועיים, מה אתה בא אליי, אחי? 11... 10, 7, 8.
8?
אתה היחיד שקיבלת שבוע שעבר.
נכון,
11, 10, 8. אז אנחנו מתקדמים למשחק הבא, נגד הפועל ירושלים. במילה, מה אנחנו הולכים לראות לדעתכם, ותוצאה, בולי.
במילה, מה אנחנו הולכים לראות? ניצחון?
לא. למה ניצחון? למה לדעתך יהיה ניצחון?
תשמע, משחק מאוד, כאילו כל משחק הוא קשה עכשיו, אבל אני חושב שאנחנו נצטרך להתעלות אחרי התקופה הלא טובה שעשינו. אני מאמין שאנחנו ניקח את המשחק הזה לכיוון שלנו וננצח. אני אלך על 2-1 נתניה.
בוא'נה, חמוד יקנן, 9 צהובים, אתה יודע?
2-1 נתניה.
מה, יכול להיות, הוא עשה בכוונה, הוא מקבל את הצהוב? ההרחקה השנייה, שהוא יצא, הוא לא יצא, אמר לו שופט זה משם, הוא יצא מפה. והוא ירד מחוייך לחדר הלבשה, נתן כיפים. נתן כיפים לכל הספסל, מבסוט, צוחק, צחקו כולם, אני איזה דחקה, מה עשינו? יכול להיות שזה בגלל זה, צהוב צ'י, כאילו לא משחק זה? אולי אין לי קול. מה אתה עם הצעקות שלך, אתה בא לי?
אני צועק, אתה מבין? צרח 10 דקות. זלופה.
תן לנו תוצאה, מילה.
תן לנו את החזית שלך להפועל ירושלים. יאמר לזכותך שאמרת פה כמה פעמים לפני המשחק נגד אשדוד, עוד המשחק ההוא וגם לפני המשחק הזה, אמר, מאצ'אפ שלנו נגד אשדוד לא טוב.
רע.
איך המאצ'אפ שלנו נגד הפועל ירושלים?
קצת יותר טוב, אני אסביר. תראה, נכון שקשה לנו מאוד עם קבוצות שמתגוננות ויוצאות למעברים. למה קשה לנו נגד אשדוד? דיברתי איתכם על זה, אני אזכיר לכם שלא תשכחו. אשדוד יש לה רביעת הגנה מאוד חזקה, פיזית, מאוד אתלטית, אוקיי, מהירה. פחות טכנית, וזה פחות משנה, כי הם פחות מחפשים להזיז את הכדור מאחורה. מאוד קשה להכניע אותם, הם גם גדולים פיזית. יש לך גם זסנו, גם סווטקוביץ', גם אוואני, וקמאני, או שהם שחק אחרים. המגנים השמאלים שלהם נמוכים, אבל המגן השמאלי הוא תמיד נמוך. לא משנה. קבוצה שמאוד מאורגנת, ויש לה הגנה שהיא גם חזקה, גם גבוהה, גם אתלטית, קשה לנו. וחלק קדמי מהיר ומוכשר. הפועל ירושלים פחות. הגנה שלה פחות חזקה, השוער שלה הרבה פחות טוב.
נכון.
אני חושב שגם המרכז שדה שלה הרבה פחות טוב. ובטח ובטח חלק התקפי שלה פחות איכותי. בגדול היא די בטעות בפלייאוף העליון בגלל סיבוב ראשון מאוד טוב שהיא עשתה שכל הקבוצות לא היו מוכנות והם היו כבר קבוצה בילדין מיונה שעברה עם קצת נגיעות והחליפו זרים, אז הם נכנסו. להזכירכם, ניצחו רק איזה שני משחקים כל הסיבוב השני ועדיין עלו לפלייאוף העליון והפסידו איזה 10 נקודות פור שהיה להם במקום הרביעי. קבוצה פחות טובה, פחות איכותית. אני חושב שהיא תסיים במקום השישי ומקום רביעי אנחנו ואשדוד. מאצ'אפ שהוא יותר נוח לנו, אבל אנחנו לא טובים. אנחנו לא טובים, ושוב האיזון הולך להיות מופר, כי אינו לא ישחק. אז לא משנה מי ישחק, האמצע שלנו לא יהיה אותו הדבר, הוא יהיה פחות אינטנסיבי.
תוצאה?
1-0 נתניה.
קטן.
חשבתי לשנה נתניה.
אני לא משנה, אני בניגוד לשחקנים ולקבוצה, יש לי מילה.
אני ממש מפחד מהמשחק הזה. מכיוון שאנחנו, יש לנו את הנטייה הזאת של אוהדי נתניה, להגיד, אנחנו כבר במצב כזה שאוי ואבוי אם לא ננצח את הפועל ירושלים, ולכן אנחנו נגיד שננצח את הפועל ירושלים. אבל אני חושב שאם היום היה לנו 10 דקות של צרחות, אם אנחנו בטעות לא מנצחים את הפועל ירושלים, בולי צריך לבוא עם שתי קריות כדי להפריד בינינו את המכות כבר.
אני רוצה לשאול אותך. תגיד תוצאה.
אני, כן. אז מה שאני רוצה להגיד זה שאני, בניגוד אליכם, אני מסכים לגמרי שזה must win, אנחנו חייבים לנצח את המשחק הזה, בשיניים, בציפורניים, ב... לא יודע איך. לא מעניין אותי עכשיו כדורגל כזה או אחר. ואני גם מסכים איתך שהפועל ירושלים, קבוצה שהיא הכי פחות פלייאוף עליון מבין קבוצות הפלייאוף העליון, ואנחנו חייבים לנצח את המשחק. אך יחד עם זאת, אני חושב שאנחנו בתקופה נוראית. זאת אומרת, באמת, הכל לא הולך לנו. אנחנו, וזה לא, אני לא מדבר הכל לא הולך לנו בקטע של חוסר מזל. זה תקופה כזאת.
גם המזל לא איתך, גם הקורות היום זה מזל.
נכון, אבל בגדול, זה לא מזל. אנחנו לא טובים, אנחנו כבר תקופה לא טובים, יש לנו בעיה בהגנה, יש לנו בעיה כשאינו לא טוב, יש לנו בטח בעיה שאינו לא נמצא.
ובעיית איכות מקדימה, שתמיד הייתה לנו. בעיית איכות
מקדימה. אני חושב שהמשחק הזה הוא ממש לא 80-20 או 70-30, הוא יותר לכיוון ה-50-50, ואני מקווה שאנחנו נעבור אותו בשלום. אני אגיד 2-0 נתניה, שזה לחלוטין משלת לב.
מה, להכין אותנו פה שעה לזה שהוא? מה, תגיד לי מה יש לך?
כי אני לא יכול, תקשיב.
מה יש לך, אחי?
אני אפילו לא יכול...
מסתלבט.
אני אפילו לא יכול כאילו להגיד, לחשוב על משהו אחר. זה פשוט תהיה כל כך נורא והיום, אם אנחנו לא ננצח את המשחק הזה, שאני לא רוצה לחשוב על זה.
אוקיי, כל הכבוד לך. מדד העבירות?
כן.
ממשיכים להיות, ממשיך להיות אגום, 12-11 לאשדוד. תשימו לב, מהרגע שהפסקנו להרביץ יותר מהיריב, אנחנו פשוט לא מנצחים, לא יעזור. זה חמישה משחקי ליגה רצוף, שאנחנו טיפה יותר עבירות מאחרים, או בכלל לא, לעומת המשחקים שרצנו, 14 משחקים, שתמיד היינו פי 2, פי 3 עבירות מהקבוצה היריבה. אז לתשומת לב השחקנים, הצוות המקצועי, ושימו לב לזה חבר'ה.
אז הצוות המקצועי, אפרופו, בואו ניגע בו בקטנה, היום רן לא היה על הקווים, שזה דרך אגב גם כן כדורגל ישראלי. הם עמדו שם על איזה מדרגות של איזה חצי פיגום, של איזה, כאילו בושה וחרפה, אתה יודע, תנו להם פחות מקום נורמלי לשבת. קיצור, רן ואלמוג היו תקועים שם באיזה חצי מדרגות, חצי פיגום, והיה עזריה על הקווים.
וכפיר.
וכפיר. עזריה ניהל את המשחק בעיקר. ובסיום המשחק אומר יובל עזריה שפתחנו רע. כן, לא שמנו לב. אבל הוא אומר, הוכחנו אופי וחזרנו למשחק. והוא אומר שאין קבוצה שלא חווה תקופה של ירידה. אבל הם מאוד מאמינים ונחושים. והם מקווים לנצח כבר את הפועל ירושלים. זאת אומרת שגם יובל עזריה זורק את כל המשקל על המשחק הזה ביום שלישי. זה משחק סופר סופר
קריטי. אולי זה יגרום להם לעלות למשחק.
ועוד דבר שהוא אומר, הוא אומר, נכון, אנחנו בתקופה לא טובה, אבל מבחינת איך ששיחקנו, לא היינו גרועים כקבוצה, המשחק נפל בעיקר על טעויות אישיות, שזה דבר שיכול לקרות. הוא מדבר על הטעות של אינו, הוא מדבר על הטעות של נסים, ועל הטעות של איתמר.
כדורגל משחק של טעויות.
כן, אז הוא אומר שכאילו בסופו של דבר, אם מפרקים את המשחק הזה, הפסדנו באשדוד על טעויות אישיות של שחקנים, שנגד זה אין כל כך מה לעשות.
חביבי, בדוח ניצחנו. סטטיסטית היינו יותר טובים מאשדוד. מעשית, לא היינו במשחק.
גנדלמן בסיום המשחק אומר דברים די דומים. הוא אומר שהוא עדיין בסיום המשחק לא מבין מה קרה שם בחמש דקות הראשונות. הוא אומר, אנחנו נצטרך לראות את הוידאו להבין מה הלך שם. אנחנו לא מצליחים להבין מה לא עבד. והוא אומר שהפתיחה הנוראית הזאת פשוט סיבכה את העניינים וסיבכה את המשחק. כל המשחק קיבל כיוון אחר ממה שהיה אמור לקבל. וגם הוא אומר שהוא לוקח את המחויבות ואת התשוקה של הקבוצה לחזור למשחק, ומקווה שזה ימשיך לכיוון הפועל ירושלים. זהו, לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו נשאר לנו רק לגזל את הגוזלים.
בולי, תן.
בולי, זה אתה, זה תפקיד שלך.
טוויט.
איזה צוויץ עצוב, איזה עצוב. מה עשו
הגוזלים? טוב, נערים א' ונוער עדיין בחופש, מסתבר.
נו תצעק, מה הם בחופשה? מה הם בחופשה? מה הם יוצאים לחופשה? בושה!
בניגוד לבוגרים, פה התוצאה לא חשובה. נערים ב' חוזרים מפיגור 2-0 בשפירה מול מכבי חיפה, 2-2, תוצאה ציום. נערים ג' מפסידים בקריית שלום, 2-1 למכבי בזק תל אביב. או... בזה קול, או...
עוד פעם זה מהראש?
ויזה, מכבי ויזה תל אביב. או סוני. קיצור, מפסידים בקריית שלום 2-1. זה מה יש, חבר'ה.
טוב, חברים, אז אנחנו, רגע לפני שנפרדים, אנחנו נודה שוב פעם ללשכת יועצי המס בנתניה, שנותנת לנו חסות לפרק הזה ולכל הפרקים האחרונים והקרובים.
תודה רבה.
ואנחנו מזכירים לכם שאם אתם רוצים להגדיל את הפרנסה, אולי זה יקרה כבר ביום שלישי נגד הפועל ירושלים, אבל לכם יש הזדמנות יומיומית להגדיל את הפרנסה ולהגדיל את הנטו שלכם בצורה פשוטה. אתם פונים לאחד מחברי לשכת יועצי המס בנתניה, שהרשימה שלהם מופיעה בעמוד הפייסבוק של מחוץ לקופסה, תוכלו למצוא שם את הטלפונים שלהם. אתם פונים, אתם אומרים ליועץ המס, שלום, אני עצמאי, עוסק מורשה, עוסק פטור.
אני רוצה פרנסה.
הפנו אותי ממחוץ לקופסה, ואמרו לי שאתה מגדיל לי את הנטו, צא לדרך. ולשכת יועצי המס מבטיחה שהיא תעשה הכל כדי להגדיל למאזינים שלנו את הנטו, ובתור אחד, שוב אני אומר מניסיון אישי, הדבר עובד.
אשריך. תודה ללשכת.
תודה ללשכת יועצי המס, חברי הלשכה בנתניה, שהם גם חלק לא מבוטל מהם אוהדי מכבי נתניה, צריך להגיד. והם חיים את העיר ותומכים גם בנו, אז תודה רבה.
תודה רבה.
ואנחנו, יש לנו שבוע עמוס, רבותיי. אנחנו ממש עוד 3 ימים כבר במשחק. אז אנחנו נגיד שבוע טוב.
רגע, שנייה, מחר בבוקר יצא קלה 10 דקות, מתיחות.
כן.
ומנוחה מוחלטת עד יום שלישי, שלא תבואו לי עייפים, שלא תמתחו שריר.
שלא תגיד שאנחנו בחופש.
הלו, 3 משחקים בשבוע, יש השבוע.
אז אתה מחר בבוקר לוקח ביצה בתוך כוס מערבב, קוראים לזה גוגל מוגל.
כן.
ואתה מכין את מיתרי הכל, שבאת צרוד ועוד גמרת אותם עוד יותר היום.
יש לי מחר קייטנה 60 ילד, לא גוגל ולא נעליים.
אז אנחנו נתראה פה ביום שלישי, אחרי המשחק נגד הפועל ירושלים, נקווה לבשורות טובות, שבוע טוב לכולם, תודה רבה לדור סנדר זלופה,
תודה
רבה לנדב אילוני בולי, אני כפיר לוי הלוואי, ואנחנו מחוץ לקופסה, נתראה אחרי הפועל ירושלים. שוב חוזרת